הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה. בהגשת אהוד לוי.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מהנדסים בנייה, הפודקאסט שנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה בישראל. אנחנו בעונה השנייה ואנחנו עם נושאים חדשים ומגוונים. אני אהוד לוי, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת א' צדיק. היום אנחנו נדבר על תחום מאוד מעניין בענף, תחום המתכות. המתכות האלה שהן חשופות לסביבה מקבלות קורוזיה עם הזמן, ולכן אנחנו צריכים לדעת להגן עליהם.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
אז כדי להיכנס לעובי קורת הפלדה, הפעם נמצא איתי שי ליטני, שהוא מהנדס, יועץ ומפקח בתחום הצבע והציפויים. שלום שי.
שלום וברכה.
אז לפני שאנחנו נכנסים לקורת הפלדה, תספר לנו כמה מילים עליך.
אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי.
בשמחה.
אני בהכשרתי מהנדס מכונות, תואר ראשון, בוגר הטכניון, תואר שני, הנדסת מערכות, וב-30 השנה שעבדתי בחברת חשמל, חלק ניכר מזה הייתי בתפקיד מהנדס הצבע והציפויים של החברה.
למה חברת חשמל צריכה
חברת חשמל, צבע. תחנות הכוח, המתקנים, המזחים בים לפריקת הפחם, תחנות הכוח מכילות הרבה מאוד פלדה. והיות שהן נמצאות בסביבה ימית בגלל הצורך בקירור על ידי מי ים, הן חשופות למי ים שהן מאוד מאוד קורוזיביים, לסביבה ימית בכלל מאוד מאוד קורוזיבית, ולכן המלחמה בקורוזיה היא שם מתחילה על שולחן המתכנן ועוברת מהר מאוד לתפעול ולביצוע ולתחזוקה. אז שמה היה תפקיד כזה שנקרא מהנדס הצבע והציפויים של החברה. לשמחתי הרבה זכיתי להיכנס לנישה הזאת לפני הרבה שנים.
לפני שש שזה שנים, בעצם נישה שאם ניקח אותה ברמה כללית נקראת protective coatings.
בדיוק, זה העולם.
אוקיי.
זה ההגדרה של העולם הזה, ציפויי ההגנה.
אוקיי.
וזה נכון לפלדות, זה נכון ציפויים לבטון, זה נכון לכל העולם הזה של הציפויים.
מה הציפויים האלה אמורים, ממה הם אמורים להגן?
מהכל. בעולם של הפלדות, בעיקר מפני תנאים קורוזיביים. תנאים קורוזיביים בגדול זה חמצן ומים לחות כלשהי, בעיקר בדרך כלל מים. ברגע שיש את התנאים האלה ביחד והפלדה או המתכות נחשפות, הם עוברות תהליך בליה טבעי שנקרא קורוזיה או התחמצנות.
שנייה לפני שאנחנו נכנסים לקורוזיה ולבליה, אנחנו נקראים מהנדסים בנייה ודיברנו חברת חשמל, ואני רוצה לקחת את זה לתוך עולם הבנייה. כי המאזינים שלנו ירצו לדעת, רגע, איך זה קשור לעולם הבנייה? אז בואו נתייחס לזה, כי הבנייה היום, בקירות מסך לדוגמה, שם אנחנו יכולים למצוא הרבה נקודות לנושא הזה, או אם אנחנו מדברים על מעקות לדוגמה, וגשרים, תכף נגיע גם לזה.
אוקיי, אז רק לסיים את הפרק של ההצגה האישית.
בבקשה.
לפני שש שנים, במסגרת הרפורמה של חברת חשמל, אפשרו לי לצאת לפנסיה מוקדמת, ומאז אני בעצם עצמאי, ואני היום עובד בתחום התעשייה והתשתיות, בכל הדברים האלה שאתה ציינת. אם ניכנס לבנייה, בניית מגורים, הבנייה האזרחית שהיא לא תעשייה או תשתיות, גם שם יש הרבה מאוד מתכות ופלדות. נתחיל מהבסיס שזה הברזל הזיון שנמצא בתוך הבטון.
כן.
שצריך להגן עליו לאורך הרבה שנים, למרות שהבטון הוא אלקלי והוא מהווה סביבה מגנה.
אבל הבטון לא מגן עליו?
הבטון מגן עליו בהתחלה כשהוא טוב, אבל אחר כך כשיש תהליכי בליה או סידוק של הבטון, ודרך הבטון שמתייחסים אליו כאל תווך פורוזיבי, חודרים, מים, לחות, מלחים בסביבה ימית, וכל מיני זיהומים אחרים, ברזל הזיון מחליד. החלודה היא נפוחה יותר, היא תופסת נפח של בערך פי 8 מהפלדה המקורית שממנה היא נוצרה.
היא דוחפת את הבטון.
ואז היא דוחפת את הבטון. הבטון לא בנוי לעמוד במאמצי מתיחה, והנה מתחילים הסדקים בבטון, ובתהליכים מתקדמים של קורוזיה של ברזל הזיון, הבטון בעצם נדחק החוצה ומתפרק.
אז אנחנו מגנים על הבטון או על הברזל?
שאלנו איפה הברזלים. אז הברזלים קודם כל הם בתוך הבטון, ואחר כך, כדי להעריך את המושג הזה שנקרא קיימות, שאנחנו נפגוש אותו כמה פעמים, כל פעם מזווית אחרת, אז נהוג להגן גם על הבטון. עכשיו, זה בברזל זיון, אבל בבנייה אזרחית יש מעקות, כמו שאמרת, דבר טבעי, יש צנרת, צנרת כיבוי אש, כל הצינורות, כל הנושא של מערכות קירור עם יחידות של תיאור אוויר, על הגגות, ואם אנחנו מדברים על קרבה לים, אז הים, בגלל המלחים, הוא רק מחזק את איכות המים או איכות האלקטרוליט מבחינה חשמלית,
והוא
מזרז את תהליך הקורוזיה.
אז זה כבר הגנה כימית, אם אנחנו מדברים על מלחים.
בוודאי.
אז יש לנו בליה.
מה זה קורוזיה? קורוזיה זה תהליך בליה טבעי של פלדות ומתכות, שילוב של תהליך אלקטרוכימי. אז מגינים עליו גם בהיבט האלקטרו, אוקיי, החשמלי, במאמר מוסגר, לא נרחיב את זה היום, זה כל הנושא של הגנה קתודית, פסיבית או אקטיבית, וגם בצד הכימי, והנה אנחנו פה נכנסים לצבע. תפקיד בגדול, הצבע והציפויים, זה לבודד את המתכות מהתנאים הקורוזיביים מסביב. אז אם זה להגן מפני קורוזיה, אבל תפקיד הצבע הוא גם להגן לפעמים מפני שחיקה, הוא צריך להיות בעל עמידות כימית, בעל עמידות ביובי, אם אנחנו מדברים על דקורציה בוודאי, אז יש לצבע ולציפויים תפקידים רבים.
איך מגיע בעצם היועץ של הפרוטקטיב קוטינג לתוך פרויקט בנייה? איפה הוא משתלב? מתי הוא משתלב? הוא משתלב מול חברת האלומיניום או הברזל, או הוא משתלב מול מנהל הפרויקט? איפה זה נמצא?
אז גם פה יש הבדל בין המצוי לרצוי. אז אני אציג קודם כל את הרצוי. הרצוי הוא מלחמה בקורוזיה, לא מתחילה בצבע. היא לא מתחילה בתחזוקה, היא מתחילה אצל שולחן המתכנן. אם מתכנן הפרויקט, אם זה היה קונסטרוקטור או מישהו אחר בגוף המזמין, רואה שיש בעיה של קורוזיה או סביבה קורוזיבית או משהו כזה, יהיה נכון להכניס את היועץ מוקדם ככל האפשר. ואז הוא יכול להיות מעורב או בבחירת חומרים או בתהליכי ייצור. הנושא של צביעה תעשייתית זה לא רק לבוא ולמרוח צבע עם מברשת. זה הרבה הרבה יותר מורכב והרבה הרבה יותר רציני. לכן, ככל שזה יועץ הצבע ייכנס מוקדם יותר, יוכלו להגדיר גם במסמכים של החוזה או מפרט או מכרז, דברים ראשונים שאחר כך ישפיעו על הרבה דברים בתהליכי ייצור, וכמובן שורה תחתונה גם על כסף.
מה לדוגמה? נהל הפרויקט מקבל, מתחיל למתוח את הצינורות של הכיבוי אש, של המים.
אתה כבר
של...
קפץ על הביצוע.
אני אומר, איך הוא יודע בשלב, אם זה טוב או לא טוב?
בשלב ההתחלה, יועץ הצבע או הקורוזיה ידאג שבמכרז תהיה הגדרה תקנית, לפי תקני איזו או אחרים, לאיזה סביבה קורוזיבית. כך למשל לתקן איזו 12944, יש לו הרבה פרקים, ויש שם הגדרות של רמת הקורוזיביות של הסביבה, מ-C1 עד C5, או תנאי טבילה. אז קודם כל הגדרה כללית של איזה סביבות יש לנו?
באיזה סביבה הוא הולך לעמוד?
חיצוני, פנימי, למה הוא חשוף? הדבר השני שצריך להגדיר, והרבה לקוחות לא יודעים שצריך להגדיר, זה את הנושא של קיימות. המושג של קיימות, אמרתי לך שנחזור אליו.
כן.
אם אתה צובע את הגדר אצלך במאחורי הבית, ולא אכפת לך לבוא כל שנה לעשות שם תיקונים, אז תקנה את הצבע הכי פשוט, אוקיי? צבע חד רכבי.
מה שממליצים לי בחנות של החומר.
מה שממליצים לך בחנות של... אבל תבוא כל שנה, תעשה תחזוקה. בתעשייה זה לא כך. אתה רוצה כמה שיותר שנים לפתוח בין צביעה ראשונה לצביעת תחזוקה, לבין major maintenance. Okay. כלומר, הסרה של החלודה, הסרה של הצבע שכבר התקלף באופן טבעי, בלי, גם הצבע עצמו עובר בלי, וזה מכניס לנו את המושג של קיימות. אז אם הכנסנו בשלב התכנון של הפרויקט, בשלב ההגדרה של הפרויקט, את הסביבה הקורוזיבית ואת הקיימות, לפי התקנים בעצם הגדרנו כבר את הדרגה של מערכות הצבע. ככלי תכנוני, התקן הזה נותן לנו הגדרה ראשונית של מספר שכבות הצבע, איזה סוגי צבע, מה העובעים, איזה הכנת שטח צריך. כלומר, בתוך ההגדרות האלה של סביבה קורוזיבית וקיימות, דרך התקן ככלי תכנוני, אנחנו מפה מתחילים לתכנן את מערכות הצבע, וזה משפיע כמובן, שורה תחתונה, אני קופץ לסוף, על הכסף, כמה זה יעלה. כמובן, עם כל שלבי התכנון בדרך. אתה שאלת שאלה עכשיו של הביצוע. אני בשטח, ויש לי צינור. מה, הוא טוב או לא טוב?
צינור, הוא טוב, לא טוב. יש לו צבע כחול.
יופי. אז, ופה אני קופץ למצוי.
שלא רק זה שיש לו צבע כחול, הפועל שלוקח אותו, ומסתובב איתו באתר, ונתקע איתו באיזה קיר, יכול להיות שהוא פוגע לי בציפוי, ואז...
לא יכול להיות, הוא בטוח פוגע.
הוא פוגע בקיר.
וזה המצוי, הרבה פעמים קוראים לי לתת ייעוץ בפרויקטים שכבר נמצאים בביצוע, ואז חסרות לי הגדרות הראשוניות, וזה גורר כבר אילוצים והכנסה באמצע פרויקט, שלא תמיד מבחינה פרויקטלית, עסקית, חוזית, כספית, לא תמיד נוח למזמין לטפל בזה, אבל הוא נאלץ לטפל בזה, כי אף מזמין לא יקבל פגיעות בצבע שקרו תוך כדי התקנה. הוא רוצה צבע שלם כדי שלא יהיה לו קורוזיה.
וכמה זה פשוט לעשות את התיקונים האלה, את העדכונים? איך בכלל בוחנים את הרציפות של הציפוי על צינורות?
יש דבר שנקרא בדיקת רציפות שהיא מאוד מעניינת דרך אגב, אבל אם הדברים האלה מוגדרים בתחילת הפרויקט ובהמשך אחרי הגדרות פרויקט ומכרז מגיע גם מפרט הטכני, אז אין שום בעיה לתקן את זה. בעל מקצוע יודע לעשות הכנת שטח, שזה מבחינתי הצלחה של צבע היא 70% הצלחה של הכנת השטח. אחר כך הצבע תבנה לו את האובי, הוא כבר יעשה את העבודה. אבל קודם כל אתה רוצה להדביק אותו טוב למצע, שישאר שם הרבה שנים.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לאובי הקורה של ענף הבנייה.
אתה אומר צבע, אבל יש הבדלה בין צבע לציפוי.
כן, אז בוא נעשה הבחנה.
אז בוא נדבר על שמו של חומרים שאנשים מכירים אותם מהשטח, כי צבע זה צבע, וציפוי זה לעתים דברים אחרים.
אז בוא נעשה רגע את ההגדרה. ההגדרה היא לא חד-חד ערכית.
זה ההגדרה שלך.
האם כל ציפוי הוא צבע, והאם כל צבע הוא ציפוי? אז התשובה היא שכל צבע הוא ציפוי, כי הוא מצפה.
אוקיי.
האם כל ציפוי הוא צבע? לא. ופה אין הגדרה חד משמעית. לפעמים זה עניין של אובעים, או סוגי חומרים, או צורת יישום. לכן, לא כל ציפוי הוא צבע, ויש הרבה מאוד ציפויים אחרים שהם לא צבע, אבל הם מיושמים בשיטות שהן דומות.
אני מכיר צבעים להגנה על בטון.
כן.
אוקיי, הרי תקינה אירופאית 1504/02, אז הוא מדבר על נושא של הגנה על בטון, בטח בסביבות ימיות או בסביבות אגרסיביות, חניונים תת-קרקעיים, מנהרות, כי בעצם הפלטות האלה פוגעות בבטון.
נכון.
שם זה משהו שהוא יותר כמו צבע.
אוקיי.
והוא מגיע גם בשכבה שהיא סך הכל, אפשר למדוד אותה במיקרונים. אבל ציפויים, נגיד אני מכיר את הפוליוריאה, או אפוקסי, אלה שהם קצת יותר עבים, גם, לא יותר מדי, אבל 2 מילימטר של ציפוי, נגיד אם אני הולך על פוליוריאה.
נכון.
אז מתי זה נכון ומתי זה, איפה זה הולך ולאיפה זה הולך?
אז בוא נעשה קצת סדר בין העולם האפוקסי,
כן.
שהוא עולם תרמוסטי, קשיח, המשפחה הזאת של האפוקסים למיניהם. בצבע, בדרך כלל מדברים על מערכות צבע שהאובעים שלהם הם סדר גודל של מאות מיקרונים, אוקיי? העולם הזה של האפוקסי, יש להם תכונות מכניות ועמידות כימית מאוד גבוהה. עמידות לשחיקה, עמידות להולם, אובעים, קשיות, כל הערכים המכניים האלה, כולל עמידות כימית מאוד מאוד גבוהה. קח את הצד השני, ואני מיד אגיע לפוליוריה, קח את הצד השני של עולם האיתום. יש שם את כל המסטיקים, את כל החומרים הגמישים למיניהם, ויש שם רבים מאוד שעושים יופי של עבודת איתום.
פוליוריטנים כאלה.
כל מיני.
כן.
אבל אין להם את התכונות המכניות של האפוקסי.
מבחינת שחיקה?
מבחינת עמידות לשחיקה, מבחינת עמידות כימית, שורדי, שורי, כל הדברים האלה. הפוליוריאה זה איזשהו יצור מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מאתגר, הוא נמצא בין שני העולמות. מצד אחד הוא גמיש, יש לו גמישות לפעמים לעמידות בסדקים, הסדר גודל של 300 ומעלה אחוז.
אחוז התארכות, כן.
כן, ולכן הוא טוב לגישור על סדקים בבטון או דברים כאלה.
אז מה, למעצרות לדוגמה?
למעצרות, ואני מיד אגיע לזה. אבל יש לו גם את העמידות לשחיקה, מאוד מאוד חזקה, הוא עצמו מהווה יריעה מאוד מאוד חזקה, הוא שומר על הגמישות, ויש גם סוגים של פוליוריאה, גם כמו שאומרים אפוקסי, שזה יש המון מוצרי אפוקסי, נכון. יש גם המון מוצרי פוליוריאה,
נכון.
ויש מוצרים של פוליוריאה בעלי עמידות כימית מאוד מאוד גבוהה.
כימית מטורפת, נכון.
חד משמעית, יש לפוליוריאה הרבה מאוד יתרונות. צריך להתאים את הפתרונות, כי לאותה מעצרה, או לבריכת שפחים, אפשר לאטום אותה בצבעי אפוקסי, אפשר לאטום אותה עם פוליוריאה, וצריך לראות סך הכל איזה משטח יש, איזה משטר של זרימת מים או נוזלים יש שם, אוקיי?
כי אתה יודע, השאלה הראשונה זה כמה זה עולה וכמה זה עולה.
זה השאלה הראשונה...
זה לא, אני אומר, זה השאלה הראשונה ששואלים אותך. אתה אומר, יש לי פתרון אפוקסי, פתרון פוליוריאה, או כמה זה עולה למעלה קילו?
קח את העולם הזה של המחירים, מחיר של מוצר צבוע, זה לא רק המחיר של הצבע. יש שם מחיר צבע, יש שם מחיר
עבודה.
הכנת שטח.
הכנת שטח, ויש פה מחיר מאוד מאוד גבוה, ויש גם את הרווח הקבלני.
אני תמיד אומר שהחלק של המוצר, בתוך הפרויקט, הוא מאוד נמוך יחסית.
אני אגיד לך, גם נהוג, יש איזשהו כלל אצבע בעולם של הצבעים, סדר גודל של 25-30% בלבד, זה המוצרים, החומרים בעבודה צביעה. כל השאר זה עבודה, ורווח קבלני. העבודה היא העיקר. בעיקר, ובתוך העבודה הזאת, הכנת השטח היא בעיקר. השטח. וזה נכון גם לפוליוריה, לאחת כמה וכמה, כי היישום של הפוליוריה הוא מאוד מאוד מפונק. צריך לדעת איך לעשות אותו. הרבה מאוד, כשיש כבר כשלים בפוליוריה, הם יהיו בדרך כלל בקשר בין הפוליוריה לתשתית, להכנת השטח.
ברור. אם אני מסתכל רגע עכשיו, מתי אפוקסי ומתי פוליוריה? מאגרי מים. מאגרי מי שתייה, אני אעבוד עם ציפוי, נגיד כמו הפוליוריה, אני לא אכנס לאפוקסי שם. מצד שני, אם זה בריכות שפחים, אתה תמליץ לעבוד עם אפוקסי?
אני אין לי לזה תשובה ישירה. צריך לבדוק כל דבר לגופו.
בכלל אצבע, מה בעצם ההבדל בין שניים? כי אחד מאוד גמיש ואחד לא.
נכון.
אז למה?
זה פתרון וזה פתרון. תראה, הפוליוריה עצמה מבחינת שיטות היישום, אתה לא תביא את כל התותח הזה שנקרא פוליוריה ויישום של פוליוריה, עם כל הציוד והמורכבות של היישום שלו, למעצרה קטנה. אז גם העניין של הגודל, אוקיי. הפוליוריה בדרך כלל זה לפרויקטים גדולים.
אוקיי.
אוקיי? מעצרות בדרך כלל זה פרויקטים קטנים יותר. תגיע מעצרה שגדולה זה סדר גודל של עשרות מטרים. שם פחות או יותר מתחיל השיקול של האם בגלל גודל הפרויקט לעשות פוליוריה. אני גם אבדוק את התשתית, אני אבדוק את הסביבה. אחת השאלות, אני גם אבדוק מי מיישם. כי אם יגידו לי, אני נותן את הצבע, התשובה הזאת יותר מתאימה לצבע, אבל היא תמחיש טוב את למה אני שואל את השאלה הזאת. אני שואל, אם אתם תיתנו לעובד משק, מוכשר ככל שיהיה לעשות את הצבע, אוקיי, אני אתן לו צבעים, סביל שטח, אני אתן לו דברים שהוא לא צריך ציוד מורכב או משהו כזה. אם תגידו לי שאתם מביאים צבעים מקצועי, אין לי בעיה, אני עולה לצבעים היותר מפונקים, יותר חכמים, יותר מתוחכמים לאיסור.
שצריכים הכנת שטח הרבה יותר רצים.
הכנת שטח וידע וניסיון
ואז באיסור. ואז גם הקיים שלהם הרבה יותר ארוך.
חד משמעי.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
אז נגענו קצת בבטונים, אבל יש היום הרבה מאוד מבני פלדה, בעיקר בעולם התשתיות, ששם צריך להסתכל רחוק על הדברים האלה, כמו לדוגמה גשרי ברזל, או פלדה.
כן.
ויש לנו כמה כאלה שנבנים כרגע, אז אני אשמח אם תיתן את הזווית שלך של איך בתור מהנדס ומפקח, אתה יועץ, אתה נכנס ונותן פתרון לסוג הזה של גשרים. איזה דברים אתה מביא לידי חשיבה?
אחד הדברים הראשונים, אני צריך לבדוק באיזה סביבה קורוזיבית הוא נמצא, איזה זיהומים יכולים להגיע אליו.
איילון.
Okay. איילון למשל.
סתם, במקרה קפץ לי איילון.
כן. במקרה יש לי שם שני גשרים כרגע. במקרה, שלושה. אוקיי. Okay. Okay. גשרי פלדה, שמאוד מאוד מעניינים. ההסתכלות שם היא לקיימות ארוכה, כי כשאתה מתכנן גשר, זה לא גדר, לאיזה...
לכמה זמן קיימות אתה מסתכל?
תראה,
הדרישה. זה יש בסוף דרישה.
הדרישה הגבוהה ביותר שקיימת בתקן, או סליחה, הדרגה הגבוהה ביותר שקיימת בתקן, זה לפחות 25 שנה.
איזה תקן?
תקן איזו. הנושא של קיימות, קצת להסביר אותו. תקן איזו 12944, מגדיר את המושג קיימות, time to first major maintenance. היות שלוקחים בהנחה שכל צבע מתי שהוא כושל, איפה הוא כושל? באזורים החלשים שלו. האזורים החלשים זה ריתוחים, פינות חדות, ברגים, מקומות כאלה.
כל מה שהוא לא ישר וחלק.
איפה שקשה להגיע, איפה שקשה ליישם, צבע לא אוהב פינות חדות, שם הוא מתחיל לעבור את הבלי שלו ולהתקלף. מגיע מתישהו, הספרות מדברת על סדר גודל בין 5%, 10%, לפעמים 15%, כשל מבחינת שטח, כלומר כמה שטח צבע כושל, שמה מתחיל השיקול של אוקיי, אז אני מבין שהקשל הוא כבר לא נקודתי, אלא הוא מערכתי. והצבע הוא כבר לא מהווה שכבת הגנה על הצבע. כדי לעצור את זה, אני צריך...
כולו מתפורר כבר?
כן, מתפורר, מתקלף, נסדק. תהליכי בלי טבעיים של הצבע, של הציפוי.
אבל איך צבע מתחיל לבלי, זה משהו שמעניין אותי. הרי יש לי עובי, כן. נגיד 2 מילימטר.
צבע, אז זה כבר ציפוי.
ציפוי, הוא אוקיי. לא נעלם. השתי מילימטר לא נעלם.
כן.
אלא המזיק נכנס בתוך איזושהי נקודה שהיא נקודה תורפה של זה לא נסגר כמו שצריך.
נכון, אז כשהצבע, הוא יכול להיות דבוק, אבל אני חוזר לצבע, יותר קל לי להסביר על צבע, אוקיי? הצבע,
אחרי הרבה שנים, מתרחב, מתכווץ, מתרחב, מתכווץ, קיץ, חורף, יום, לילה, היות שהוא תרמוסטי, הוא גם נסדק. אוקיי? עכשיו, צבע הוא סוג של ממברנה. אנחנו מדברים על פולימר, פולימר אורגני. אחרי כמה שנים, הקשרים שם נחלשים. ואז יכול להיות שגם נכנס זיהום, יש תופעות של קורוזיה שגודלת מתחת לצבע, והצבע עצמו יכול להישאר דבוק, אבל הוא בפועל כבר לא באמת מגן ב-100% על השטח.
האינטגריטי שלו נפגע.
בדיוק. ועד כשהוא מגיע לסדר גודל של 10-15% מהשטח הצבוע, אתה אומר כבר, הקשל הוא מערכתי, ואני צריך להוריד את כל הישן ולצבוע מחדש. זאת לפי ההגדרה של התקן, קיימות. Time to first major maintenance. אוקיי? אז זה הנושא של הקיימות. אתה יכול לבדוק את זה. אתה יכול לבדוק את הקשיות של הצבע, אתה יכול לבדוק רציפות. יש בדיקה מאוד מאוד פשוטה שהקבלנים די דואגים ממנה כשאני בא עם המכשיר, עם ה-Wet Sponge Holiday Detector.
אוקיי. אוקיי. מה, אז הוא בעצם בודק את המוליכות של החשמל?
הוא בודק סגירה של מעגל החשמלי בין הגוף של המתכת לבין פני הצבע שאני עובר אליהם סמרטוט רטוב. המכשיר מאוד מאוד פשוט.
כן, זה...
אבל הבדיקה מתוחכמת. והוא מצפצף על כל פעם שהמים, שהספוג הרטוב והמים שם נכנסים לצבע, סוגרים מעגל חשמלי, אתה מקבל התראה. אתה מבין שאתה שם בבעיה. שאלת מקודם על רציפות, אז הנה התשובה.
אוקיי.
אוקיי.
אז לגבי אותם קשרים, גשרי תשתיות.
כן, אז הגישה לשם, כשמדובר על קיימות ארוכת טווח, צריכים לתכנן מערכת צבע. מערכת צבע, גם שתגן מפני קורוזיה, וגם שתחזיק הרבה מאוד שנים, וגם שתעמוד בכל הזיהומים שיש. אז אם אנחנו בסביבה ימית, סביבה ימית. אם אנחנו בסביבה, אמרת איילון, יש שם הרבה מאוד זיהום של מכוניות לרכב, שעוברים מתחת לגשר ומזהמים, שלא לדבר על גשר שעובר מעל הרכבת, עדיין מקבל את הדיזל מהקטרים, אוקיי, לפחות מחלקם. אז המערכת צריכה לתת את המענה של ההגנה, וגם את הדרישה הדקורטיבית של האדריכל.
נכון, הנושא הדקורטיבי לא דיברנו בכלל.
לא דיברנו בכלל, אני לא בתוך העולם הדקורטיבי, אבל אני חייב להתייחס אליו. ולכן הצבעים, או לפחות הצבע העליון בכל מערכת, צריך לעמוד בדרישה הדקורטיבית, לפחות של גוון שנקבע על ידי המזמין או האדריכל שלו, ולפעמים יש גם דרישה לברק. ברק או פחות ברק, אבל יש דרך גם לבדוק ברק של ציפוי.
אז זה כבר ציפויים אליפטיים?
כן, שם אנחנו נכנסים בדרך כלל לשכבה העליונה, הפוליוריטנים, האליפטים, האקרילים, אבל העולם הזה של הפוליוריטנים.
שהם שומרים על הצבע שלהם, עמידות ה-UV שלהם היא הרבה יותר חזקה.
בדיוק. הצבעי אפוקסי פחות עמידים ב-UV, ולכן אם אפוקסי עומד בשמש, הוא אחרי כמה חודשים דוהה, יש שם תופעה מעניינת של גיור, באנגלית זה צ'וקינג. יוצא כמו אבק, יוצא איזשהו אלמנט מהצבע על פני השטח. הוא משנה את המראה שלו לצורך העניין.
אז אפוקסי אנחנו נשתמש בו רק בפנימי. אלא אם כן אני אעשה עליו...
כיסוד וביניים בשכבות הפנימיות.
הבנתי. ואז אם אני רוצה לתת לו איזושהי הגנה ל-UV, אני אשתמש בחומר פוליוריטני.
בחומר פוליוריטני כשכבה עליונה, לגמרי נכון.
מהנדסים בנייה. הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה.
לפני סיום, אני יודע שאתה מתעסק גם עם דברים שהם בנייה לא כל כך קונבנציונלית, שזה נושא של מבנים ימיים.
נכון.
אז אני חושב שיהיה מעניין לתת למאזינים לשמוע קצת איך נראה תחום הציפויים באסדות הגז שלנו.
אוקיי. אז לשמחתי אני גם מגיע לפרויקטים האלה של האסדות גז, אני לא אציין כאן את שמות החברות. אבל למדינת ישראל יש כמה אסדות גז, ושם ההתייחסות היא לגמרי לסביבה ימית. יש שם התייחסות מאוד מעניינת איך מביאים את האסדות או את החלקים שלהם מהמפעל כבר צבועים במערכות שמותאמות לסביבה ימית, ואיך עושים להם תחזוקה אחרי הרכבה, ואיך עושים תחזוקה שוטפת.
אתה עושה תחזוקה מתחת למים?
לא הכל מתחת למים. קודם כל יש דרך לצבוע, וזה מהעולם הימי, מהעולם של האוניות. איך מתקנים צבע במתחת לגוף של אונייה בתוך המים, לפני שמוציאים אותה, או במקום להוציא אותה למבדוק יבש.
אני מכיר את הדרי דוקס.
זה עולם שלם.
זה עולם אחר.
זה עולם שלם שלצערי אין לנו כאן זמן להיכנס אליו, אבל זה עולם אחר. חלק גדול מאוד מהקורוזיה דווקא, היא מעל המים, כי בתוך המים יש פחות חמצן, החמצן פחות זמין לתהליך קורוזיה, אז שם יש מה שנקרא צרות אחרות.
אז בעצם הספלשים שמגיעים מהמים.
לגמרי, אז אזור הנתזים, האזור שמעל הגלים, מעל הגובה פני המים, שם הוא האזור הכי קורוזיבי. אבל רסס מלח עם הגלים מגיע גם לקומות העליונות. ואז אתה צריך גם לסגור את כל הפערים שבאו מההקמה, אוקיי? כל הריתוחים, המקומות שלא נסגרו לגמרי, כל הקורוזיה על הדקים, על הסיפונים, על המעקות, על התמיכות של הצנרת. הקורוזיה...
שזה די מקביל גם לבנייה רגילה.
נכון, אבל הסביבה שם...
בסביבה ימית.
הסביבה שם הרבה יותר קורוזיבית, הרבה יותר בעייתית מעצם העניין. בזמן היישום אתה חשוף לרוח, אתה חשוף לתנאי סביבה, הכל שם הרבה יותר מורכב. מאוד מאוד מאתגר, מאוד מאוד מעניין. יש שם ציפויים מאוד מיוחדים, כמו הגנה מאש, על סביבה שיכולה להיות רטובה. זה מה שנקרא רק...
זה עוד, 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 עוד פנימה לתוך
ה... עוד נישה, מאוד מאוד מעניינת, ולשמחתי הרבה, אני מעורב בפרויקטים המעניינים האלה גם כן.
באמת היה מאוד מאוד מעניין לשמוע על נושא של הפרוטקטיב קוטינג. שי, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה רבה לכם שהזנתם לעוד פרק של מהנדסים בנייה. ואני אשתמע בפרק הבא.
מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי. הפודקאסטים של 103 FM.